בוקר טוב. אז בעזרת השם, ככה, התחלה חדשה. נלמד, בעזרת השם, את מסכת אבות. ואגב, דבר מאוד מעניין, איפה המסכת אבות נמצאת? בתוך השס, בתוך השס משניות שחיבר רבי יהודה הנשיא. באיזה סדר? כן, אנחנו יודעים שיש לנו כאן זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות. איפה זה נמצא, מסכת אבות? זה כאילו קשה למנחס את זה. זה לא הלכות שבת, זה לא הלכות... אז זה דבר מאוד מעניין שמסכת אבות נמצאת בנזיקין. כלומר, בנזיקין, שזה כל דיני ממונות, אבל כי זה בעצם מגלה שכל הנושא הזה של בן אדם לחברו, שקשור לעולם המשפט, הוא קשור לעולם המידות. כי בעצם... אולי נפתח ככה באופן כללי, לפני שניכנס לכל מסכת אבות, נדבר על עולם המשפט קצת. אפשר לתפוס את כל העולם המשפט באופן כזה שיש חברה, ויש כדי שלא יריבו, אז עושים כללים, ועושים פשרות או כל מיני כללים, וככה שכדי שלא יהיה מצב של איש את, את רעהו חיים בלעו, כמו שאומרים. אז מה שנקרא לעשות הפסקת אש. זה לא... בית המשפט לא בא לתקן את המידות. בית המשפט בא לעשות איזונים בין תובע לנתבע וזה כל מיני. אבל בעצם המסכת אבות בכוונה ממוקמת בעולם המשפט, בעולם האינטרסים, נכון? הרי משפט זה אינטרסים. יש תובע ומי בי ראייה, מי משקר יותר טוב, כל מיני עניינים. וכן, חברה. וגם חברה אפשר לסדר בעניין של אינטרס. למשל, דבר מאוד מעניין בימינו, לצערנו, יש מושג שנקרא, אין עניין לציבור. אם יש איזה נושא שאנחנו צריכים לדעת אם לתבוע אותו, אם לתבוע את הבן אדם או לא. אז יש כל מיני שיקולים שהם לא קשורים לעולם המידות של האדם, אלא אינטרס הציבור. האם לציבור יש אינטרס או לא. כל מיני שיקולים טכניים, חברתיים, של איזונים בין חברות, והרי גם ליהדות יש משפט. ואפשר לתפוס חס וחלילה גם את המשפט ביהדות במקום של אינטרסים כזה. מה היחס בין הכלל לפרט, איפה נשמור את האיזונים, כן? אבל מי אמר שאנחנו באים לתקן את המידות של האדם? כן, כשאנחנו עכשיו מחליטים על עונש כזה, או על ההכרעה המשפטית, בין בן אדם א' לבן אדם ב' שיש ויכוח, כן? האם אנחנו הולכים לתקן את העולם, תיקון פנימי, תיקון מידתי, כן או לא? הייתי אומר לא. אלא מה? הכל אינטרסים. הכל עניין של מה האינטרס של החברה. לפי רוב יש הכלל הכי יסודי בחברה, הוא לשמור על השקט, לשמור על זה. כל אחד, איך אומרים, יש את הכלל הזה, שכל אחד לא יפגע בחברו. לא באים לתקן את המידות, לא באים לתקן את האישיות. לא רוצים להפוך אנשים לאנשים טובים. מטרתנו... שאף אחד לא יפגע בשני, לעשות סדר. באים חז"ל, בא רבי רבי, שהביא את מסכת אבות, שהכותרת של מסכת אבות הוא תיקון המידות, להגיד שכל סדרי החברה, עניינם תיקון המידות. זה לא עניין של לעשות שקט, זה לא עניין לעשות סדרים, זה תיקון המידות שכל אחד ואחד מהחברה יהיה לו אישיות מתוקנת. ועל פי זה בנויה כל המערכת המשפטית. האם הוא חייב או פטור, זה לא עניין חיצוני. ולכן לפני שניכנס למסכת אבות, אז אמרנו יסוד, חשוב. מסכת אבות, תזכרו, נמצאת בסדר נזיקין. סדר נזיקין זה כל יחסי המשפט, דיני המשפט. ודיני המשפט, היסוד שלהם והלב שלהם הוא מסכת אבות. זאת אומרת, באמת, באמת, הנקודה של למה, מתי הוא חייב לשלם, מתי הוא לא חייב לשלם, הוא בנוי על היסודות של ואהבת לך כמוך, של עין טובה. ולכאורה לא ברור מה הקשר, ואם נלמד לעומק, הוא נבין מה הקשר. אבל הכל מתחיל מהבנייה של האישיות של כל אחד ואחד בחברה. ואז כשאנחנו אולי נעשה כאן איזשהו סדר, חס וחלילה אפשר לעשות חלוקה בין הסדרים החברתיים, לבין כל אחד מה שיש לו בלב. היהדות לא מחלקת. כל הסדרים החברתיים, זה תיקון של כולנו. בעצם זה אינטרס של כל אחד ואחד להיות קשור לכללי המשפט. ואם שאל שאלה, בא דיין, השופט, ואומר, תשלם $1,000,000 לחבר שלך. מה הוא צריך להרגיש? מה הוא צריך להרגיש? החיה, מה הוא מרגיש? מה אתם אומרים? לא טוב, מה זאת אומרת? אין ברירה, השופטים האלה, הרי אני לא מרוויח כלום מזה. סך הכל אין לי ברירה, אחרת ויבואו שוטרים, קחו אותי לבית כלא. אתם מכירים שיש דבר כזה שאומרים לבן אדם שני אפשרות. או תשלם או תלך לכלא, יש דבר. יש מושג כזה. שגם שאדם לא חייב ללך לכלא, אם הוא לא רוצה לשלם, הוא צריך אותו לכלא. למה? כי הוא לא שילם. כי זה עונש לשלם, זה לא בשבילך, אתה לא משלם בשבילך. כי יש לחברך זכות לתבוע ממך את הכסף. אבל ביהדות זה לא נכון. כשהכרענו שאתה צריך לשלם, זה תיקון לך. כי כל המשפט הוא תיקון לכולם, לכולם. אז מצד האמת נגיד ככה, כשאנחנו בעזרת השם, השיבה שופטנו כבראשונה, וכאן קרוב בגבעה ממול יהיה דיינים גדולים, תמידי צדיקים גדולים. אז בעזרת השם, במהרה בימינו, אז אדם יגיד, תודה רבה, איזה תיקון, קחו $1,000,000. תחשבו על זה. זה תיקון המידות, זה תיקון האישיות, זה תיקון לי. זה ממש 360 מעלות מכל התרבות המשפטית של ימינו. כי בעצם, אנחנו, כל עולם המשפט, כל עולם ההכרעות של היהדות, אומר רמה, אנחנו נראה את זה בפנים, אומר רמה, למה רבי הכניס את מסכת אבות לנזיקין? כי מסכת אבות זה תיקון המידות. מה הקשר בין תיקון המידות לנזיקין? תשובה? שזה בעצם זה הלב. הלב של כל סדר, של בבא קמה, בבא מציאה, בבא בטרה, כל עולם המשפט והוויכוחים, חיה, פטור, זה לא העניין עכשיו מי שכיח שקר יותר. זה נכון בפועל, יש דברים כאלה. יש שקרנים ויש דיונים ויש דרמות. אבל השיקול היותר יסודי של התורה, מסכת אבות. הראיה, שככה רבי תפס את הדברים. הכניס את מסכת אבות, בסוף של סדר נזיקים, לומר לך, זה היסוד. ולכן ביהדות אדם אומר, תודה רבה, איזה תיקון, $1,000,000 זה תיקון לי. כי בעצם זה העניין, האמת הגדולה, שעכשיו אני אשלם $1,000,000. זה הנקודה. כן, מה השאלה?
חוסר עניין הציבור זה עניין יהודי?
מה פתאום? חוסר עניין הציבור זה עניין של אינטרס, אין זמן, זה השקעה, הרי שופטים זה כסף. אז אומרים, טוב, בשביל עניין כזה, אין עניין לציבור, מושג כזה עניין לציבור, זה עניין של משאבים. בשביל דבר כזה, שולי, אולי לאדם הפרטי זה משמעותי, אבל לציבור זה לא משמעותי, אז יש שיקול כזה. כי אז הכל עניין אינטרסים. אם הכל עניין אינטרסים, אז עושים שיקול כללי. טוב, עכשיו יהיה משפט, אמנם מצד המוסר אמור להיות ככה, אבל המשפט הזה, מדינת ישראל תוציא 500,000 שקל. בשביל 500,000 שקל שמדינת ישראל תוציא, וכל המשפט הוא על 500,000. אז אין אינטרס, מה הרווחנו? כן, דוגמה, כן. אין אינטרס. זה לא שטות, כי אם אין מסכת אבות זה לא שטות. כי כל העניין של המשפט הוא סדר, לעשות סדרים. בעצם זה אינטרס, למה בעצם מדינה עושה עולם משפט? מה האינטרס? סתם, רובן ושימון רבים. מה העניין של מדינה להתערב בין רובן לשימון? מה העניין? בתפיסה החילונית, כל העניין הוא, מה כל העניין? כי אם הם יריבו, יהיה רעש. יהיה רעש ברחוב, יהיה זה, יהיה. לא, אין לנו אינטרס. יש אינטרס של לעשות סדר, כן? זה לא עכשיו לברר באמת, באמת, מי כאן מבחינה מוסרית אמור לקבל ומי לא אמור לקבל. זה הסיבה היחידה שמדינה יש לה אינטרס להתערב בין שני בני אדם. נו, ואם אין אינטרס, צריך לסתכל בראש. ואם אין אינטרס, כי בסופו של חשבון המדינה תפסיד יותר מכל מיני שיקולים, אז אין אינטרס לציבור. אבל זה או, ביהדות, איך נקראים שופטים? ביהדות, בתורה, איך נקראים שופטים? אלוהים. אני לא אומר אלוקים, אני אומר אלוהים, כי זה לא שם. אני בכוונה אומר אלוהים ולא אלוקים. כי להגיד שאלוהים, שממש ממש דיינים, זה הקדוש ברוך הוא, זה מבלבל, זה לא נכון. אבל זה בחינת אלוקים. כן? אלוקים ניצב, אלוקים ניצב בעדת אל. יש הרבה פסוקים על הנושא הזה. כן, שכל ההכרעות בין אדם לחברו, זה בעצם הכרעות של עולם הפנימי של האדם. אז עכשיו כרגע עדיין לא נכנס לי מסכת אבות, רק הסברתי הסבר, אם נסכם, למה מסכת אבות נמצאת בנזיקין. ללמדך שכל הסדרים, הסדרים החברתיים, זה התיקון לחברה, זה תיקון מוסרי לכל פרט ופרט בחברה. ולכן זה זכות להישפט. תודה רבה ששפטתם אותי. זה תיקון. זה תיקון פנימי, זה תיקון מוסרי. כן? זה יסוד אחד ככה שכהקדמה להקדמה, לפני שנכנס במסכת אבות. ועוד לפני שנכנס במסכת אבות, דבר מאוד מאוד מעניין שנוהגים בשבתות הקיץ, עם ישראל, ללמוד מסכת אבות, כל שבוע פרק, דברים ידועים, וזה מנהג עתיק יומין לעשות, גם הספרדים נוהגים בזה, הספרדים זה כל השנה, מה? כל? ודבר מאוד מעניין, יש מנהג שהוא לא דווקא למסכת אבות, אבל כתוב בפורה, במסכת אבות, כשאומרים את הפרק, מנהג להגיד שני פסוקים, לפני הלימוד ואחרי הלימוד. וכאן המהר"ל מתחיל, תראו כאן בדף, מה אנחנו אומרים? כל ישראל יש להם, לפני אמירה של מסכת אבות, גם כתוב בספר, במנהגים, ככה להגיד, לפני שאומרים מסכת אבות, אומרים את המשפט הזה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. דרך אגב, מאיפה זה ניבא? מאיפה זה בא המשנה הזאת? זה משנה, לא מסכת אבות, איפה זה נמצא? במסכת סנהדרין. פרק חלק. מה זה פרק חלק? עוסק בענייני עולם הבא וענייני עונשים. ודרך אגב, אחרי הלימוד מה אומרים? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. המנהג הזה להגיד, כל ישראל יש להם, לפני הלימוד. ואחרי הלימוד, רבי חנניה בן הקשיא, הוא נוסד על מסכת אבות. כך אומר המהר"ל כאן. מה שאנחנו נלמד, זה פירוש דרך החיים של המהר"ל על מסכת אבות. שואל המהר"ל, למה אומרים את האמירה הזו לפני לימוד מסכת אבות? אז אולי נחדד את השאלה יותר. מה המסר כשאומרים לך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? זה מסר חינוכי או מסר אנטי-חינוכי? מה המשמעות של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מה זה אומר? מה שלא תעשה, יש לך חלק לעולם הבא. נגיד דבר כזה, אז אתה רוצה להגיד הקדמה? אז אני הייתי אומר דבר כזה, אני יכול להגיד המון הקדמות, אבל זו הקדמה הכי לא מתאימה למסכת אבות. הכי לא מתאימה, למה? כי מסכת אבות זה תיקון. אדוני, עין טובה. או כל, נכון? לב טוב, אתה יודע, כל המשניות האלה. לימוד תורה, קביעות בתורה, בואו לך תשמע. לפני שאתה עכשיו לומד מסכת אבות ואתה רוצה להתייחס ברצינות, אומר לך, תשמע, אדוני, באמת, באמת, מה שלא תעשה יהיה טוב. אז שואל המהר"ל, המהר"ל לא עושה מזה דרמה, אבל שואל המהר"ל, כאן לבדה שלנו בספר דרך החיים על מסכת אבות, למה חז"ל תקנו לומר את האמירה הזאת לפני מסכת, לפני הלימוד? ודרך אגב, מאוד מעניין, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה סותר את כל ישראל יש להם חלק. שימי לב מה שאנחנו מסבירים. בהתחלה אומרים, לפני הלימוד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ומה אני לומד מזה, ומה אני מרגיש מזה? מה שלא יהיה, יהיה טוב. סבבה. סבבה, יפה. סוף הלימוד, המסר הוא הפוך. ומעניין, כן, יש מהר"ל מאוד מעניין. מה סוף הלימוד אומרים? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ותקחו, זה דרמה. הרבה והרבה והרבה, תרי"ג מצוות. אנחנו לא רוצים להחליש, אבל זה המון מצוות. בבוקר, תפילה, זה מודה אני, ונקח את כל היום, ונטילת ידיים, שש פעמים, ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואיך מתלבשים. אתם יודעים, יש הדרכות איך להתלבש, ימין, שמאל, שמאל, ימין, ת, ת, ת. זה, אפילו בטירונות בצבא לא אומרים לך עם ימין ושמאל, או נכון? זה ממש הרבה והרבה להם תורה המצוות, המון הרבה. זה, ומה המסר כאן, בהרבה להם תורה המצוות? ככה באופן כללי. מה המסר בהרבה להם תורה המצוות? קצת הפוך עם מה שאמרנו. כדי שעם ישראל יהיו, מה זה לזכות? מלשון מה? מה זה לזכות? זכות. אתם רוצים להיות מתוקנים, אתם לא יכולים להגיד סבבה, אני צדיק. אתם צריכים המון מצוות, כל ההדרכות מדויקות. בלי ההדרכות האלה תתרסקו. אז ככה, כפתיחה, מעניין. כאילו המסר לפני הלימוד, הכל טוב. ואחרי הלימוד, מה המסר? תעבדו קשה. אז תחליט, למה חז"ל תקנו ככה, בסדר? נראה את הדברים בפנים רבה...
לפני זה היה יותר גיוני שזה להפך.
שמה?
הפסוק
נכון, נא? בדיוק. כן, הייתי אומר אולי להפך, כן. אם היו שואלים אותי, כן אפשר מסר מורכב, המסר המורכב צריך להיות הפוך. שלפני הלימוד אני בלחץ, אני להיכנס למתח של מסכת אבות. איך נכנסים לאווירה של מסכת אבות? חבר'ה, צריך לעבוד. זה לא שיקחו עם היצרים שלכם, תזרמו, יהיה טוב. ואחרי כך להירגע, אדם נכנס ללחץ דם גבוה כבר, וואי וואי וואי. בסוף אומרים לו, תשמע, אבל באמת, אם כבר, הייתי עושה הפוך. כן? זה מה שהוא אומר, אבל אף שעד, אני אסביר את המהר"ל, ככה המהר"ל מסביר. אבל זה יותר, מה זה הייאוש? מה זה כאן פסיכולוגיה? מה זה כאן עכשיו ריפוי בעיסוק? המהר"ל אומר כמוך בערך פלוס מינוס. אבל בוא נראה את השאלה, נראה את הדברים בפנים. שואל המהר"ל בקצרה, ויש לשאול מה ראו לנהוג כך. ואני פירטתי את השאלה יותר. יש לכם דף? חסר דף? יש כאן... הנה, יופי, מעולה. אני פירטתי לצורה מפורטת מה השאלה בדיוק. לי, כן? מה ראו? א', עצם המסרים כאן לא נכונים לכאורה, וגם זה מסרים הפוכים, וגם הסדרים לא, כן? והתירוץ מאוד מעניין, הוא תכה מתרס תשובה, וקבעו המשנה מתחילה, כלומר המשנה של כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, כי ראו חכמי הדור גלות ישראל וצרותם באורך הגלות, הם מתנצל על הצילום, המר הארוך הזה, וקבעו דברים אלו לנחם אותם על ליבם, וידעו מעלתם הגדולה העליונה. אני אעצור כאן. אפשר, אשלח לקרוא את הטקסט כאן. אפשר להגיד שמצד האמת לא צריך להגיד דבר כזה. מצד האמת צריך להגיד, חבר'ה, תתקנו את עצמכם. אלא מה? כאילו, באו חז"ל, ראו יהודים מסכנים, בוכים כל היום, ואמרו להם, תשמע, כדי, מה זה נשמע לנחם? נשמע כזה מין איזה טקטיקה כדי להרגיע אתכם, שלא יעלה לחץ אדם. יש בעיה שסתכל, סוכם, שלא, לא, אז זהו. זה הפרשנות הפשוטה, אבל לא נכון לקרוא ככה את המהר"ל. אלא, באמת, לעומק יש בעיה יסודית של האמון היסודי בעם ישראל. כי המהר"ל, השפה שלו זה שפה רוחנית. זה לא שפה עכשיו שפסיכולוג שעושה כאן לנחם, ללטף את הבן אדם. צריך לדעת לקרוא את המהר"ל הזה. המהר"ל אומר שעם ישראל, לפני הגלות, לא צריך להגיד ליהודי שהוא צדיק. לפני הגלות... כל יהודי בטבעו הרגיש את הגודל, ידע, נגיד דוגמה בעזרת השם, מבני המקדש, ולפני שהיה חורבן, אז העוצמה של מה זה עם ישראל, תחשבו בבית ראשון, בבית שני, יהודי גר בקריית משה, גר בירושלים. הוא ראה, מה זה עוצמה של יהודות? מקדש, עולים לרגל, בעזרת השם עם הרכבת הקלה, אפשר לעלות לרגל, היה רבה לבית המקדש. נכון, לא תתבטל. אין צורך. אז באמת, הנקודה של ה... האמון והבנת מה זה יהודי, ואיזה עוצמה, ואיזה מעלות, ואיזה שמחה, הייתה קיימת באופן טבעי ליהודי. אומר המהר"ל בהמשך, וזה נקודה יסודית, וזה היה המנוע של היהודי להתקדם בחיים. כלומר, מה היה המנוע של בן אדם להיות יותר צדיק? לתקן את המידות שלו, להיות בשמחה, להיות בעין טובה, להיות בסבלנות, וכל המסכת אבות, נגיד ככה, שאולי המסכת אבות לא הייתה צריכה להיכתב אפילו, אם היה עם ישראל, נגיד דוגמה, בבית ראשון, הרי לא היה מסכת אבות. כן? אז מה היה? אז מאיפה, מה הניע את הבן אדם לתקן את מידותיו? דרך אגב, בסוף היה כישלון, כי התברר שהיה צריך, כן? בהיסטוריה התברר שהיה צריך, היה גלות והיה בית שני, אבל באופן עקרוני, ככה היה אמור להיות. אילולי החורבנות ואילולי הבלגן, לא היה צריך את המסכת אבות. וכאן אני רוצה לדבר על המסר היסודי, שהאדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ישרים, וכאן בחומר את היהודים ישרים. ואת כל היסודות של תיקון המידות, ואיך נכון להתנהג, ויהי ביתך פתוח לרווחה, בעזרת השם נדבר על המשניות האלה. לא צריכים לקחת דף ולרשום, יהודי תפתח את הלב. יהודי, יהי ביתך פתוח לרווחה. או יהי ביתך בדבר החכמים. זה בא ממקום טבעי. וגם בלי, לא צריך איומים, ולא צריך להגיד זה. זה בא ממקום טבעי. בא מהמקום, שאם אני כל כך, זה כמו, מאיפה זה מקום זה בא? כי אתה, כשאתה מרגיש את, את העוצמה של האישיות שלך, ואתה מרגיש את הנשמה שלך, אז יש לך מספיק, מספיק תמריץ להתקדם. כמו שנאמר, התמריץ להתקדם הוא בא מזה שאתה מרגיש את הנשמה שלך, את העוצמה של הנשמה, של עם ישראל. אז ממילא אני מתקן את עצמי. כן. מקום מאוד טבעי. וזה הדרך, הייתי אומר, הנורמלית לתיקון המידות. ואיך אדם ידע מה לתקן ואיך לתקן? אם לא אומרים לו, יהי ביתך פתוח לרווחה, למה הוא פותח את הדלת שלו? תשובה פשוטה. כי זה טבע. כן? אם לא היינו מתקלקלים על ידי כל מיני חטאים וכל מיני בלבולים וכל מיני בעיות תרבותיות, אז אדם פשוט היה מוציא לפועל את הטבע שלו. דרך אגב, מסכת אבות לא היה צריכה להיכתב, אבל אין מסכת כן, כן צריכה להיכתב. אבל נגיד דוגמה, על הנחת תפילין, צריך לדעת איך להניח תפילין, כן? מסכת אבות היא מסכת שהיא היא מאוד מאוד הוציא לפועל את הטבע. וכשאדם הוא נורמלי, וכשהעם ישראל הוא במצב נורמלי, וכשיש מקדש, וכשיש מצב כזה, אז הכל מתחיל מאותה הרגשה פנימית, אני אדם גדול, זה מחייב אותי. זה כמו המשל הזה, שבעצם כל עולם תנועת המוסר, מישהו שמע על תנועת המוסר? תנועת המוסר, ויש כל מיני סיטואציות, כל מיני גוונים בתנועת המוסר, בחוץ לארץ, זה היה לפני 70 שנה, היה גוון כזה, שאומרים לבן אדם, תלבש כובע, עניבה, חליפה, זה. ודרך אגב, סתם מספר לכם סיפור שיש לי סבא, שהוא למד בישיבה לפני 100, לפני 70 שנה כבר, 70, 80, 90 שנה בליטה. ואז הוא אמר, הקפידו על הלבוש. למה? שאלתי אותו, למה? מה זה הדבר הזה? ואז הוא אמר דבר שקשור לכל עולם השלך תוות. הוא אמר, אל תחשוב, זה בשביל גאווה או משהו כאחר, אלא כדי שאדם ירגיש את הגדלות שלו, שהוא מלך, שהוא לא אחי פרחי, הוא בא מהארמון, הוא שייך לארמון של מלך, זה גדלות, כאילו לחבר את הבן אדם לנקודה של הגדלות שלו. אבל זה דבר מאוד אמיתי דרך אגב, שהלבוש משפיע על בן אדם. תחשבו, אני מכיר סיטואציה מאוד מעניינת, איך אדם הולך ברחוב סתם, ואחר כך הולך במילואים, איך הוא מתנהג? זה דבר מאוד ידוע, אנחנו נתנהג אחרת. כשהוא הולך בזה למשרד, הוא הולך בסדר. כשהוא נובש את המדים של המילואים, זה נובע מכל מיני דברים, אבל זה גם נובע מהנקודה הזאת שכאילו איך אדם חש, גם הלבוש וגם כל המערכת החיצונית, אז לפי זה גם כך הוא מתנהג. אני רוצה למשוך את זה ליסוד היותר פנימי, שכל מסכת אבות נכתבה למציאות כזו, זה נכתב בפועל, שהסוגיה שאדם לא, שעם ישראל, שהיהודי, כל יהודי ויהודי, ובכלל באופן תרבותי, אנשים לא הרגישו, לא ידעו מי אני ומה שמי. אנשים לא הבינו איזה גדלות, מה זה נשמה של יהודי, מה זה נשמה של כל בן אדם. מה זה, וזה מחייב, אם אדם מרגיש את הצדיקות שלו, ואת העוצמה המוסרית שלו, ואת הכוחות הנפש הגדולים שלו, אדם שמרגיש בתוכו כוחות של נתינה, אין לו צורך שיגידו לו שהוא צריך לתת. למה? למה אין לו צורך? כי זה נורמלי, אין דבר כזה לא לתת צדקה. אדם שיש לו, הוא מרגיש גדלות, יש לו עין טובה. למה יש לו עין טובה? כי כל העין הרעה בא מתסכולים, אתם יודעים, נדבר על זה בהמשך. זה, כאילו, הכל בא מסיבוכים. כשיש סיבוכים, אז יש עין רעה. אבל באופן הנורמלי, שהאדם מרגיש את השפע האלוקי, והוא מרגיש את המעלה, אז הוא מרגיש שזה כיף לחיות. אז כיף לחיות, אז הוא רואה את כל העולם מסביבו בצורה בריאה ונורמלית. אז האור שלו, המסכת אבות עוסקת באור שלו. כלומר, נכתבה מתי? באיזה בית? סוף בית? שני. שהיה צריכים להזכיר לבן אדם מה הוא יודע באמת. נגיד ככה ניתן כותרת. באמת כל מסכת אבות, אם היינו נורמליים, לא היינו צריכים את המסכת הזאת. זה הכל להזכיר לנו שאתה יודע, באמת זה הטבע שלך, זה הנורמליות שלך.
מסכת בדיעבד.
לא, זה לא מסכת בדיעבד, הפוך. זה מסכת מיוחדת שרק טיפ טיפה לחדל לך מה שאתה כבר יודע. זה לא דיעבד מבחינה היסטורית. זה כמו שאתה יכול להגיד שכל המציאות שלנו לכאורה היא דיעבד. אילו לולכת אדם הראשון, אז אולי בכלל לא היה צריך את עם ישראל. לא עושים שחשבון כזה, זה לא יקרה דיעבד. הקדוש ברוך הוא לך, תחיל לקח הנהיג את עולמו. דרך אגב, אם אתה אומר דיעבד, אז אולי גם המשכן זה דיעבד. מתי נוצר המשכן? אחרי חטא העגל או לפני? אתם מכירים מחלוקות בנושא? אז זה חשבון אחר. הקדוש ברוך הוא גלגל, כי כך נוצר. היה חטא העגל, היו כאן בירורים, והיה בית ראשון, והיה גלות, ושמה זה מסכת אבות. ואם ניתן כותרת, מה זה מסכת אבות? זה בעצם לחבר את הבן אדם לאבות. עכשיו יש לנו עוד יסוד פשוט בפשט. למה קוראים למסכת אבות מסכת אבות? זה לא, אל תהיה שום דבר חדש. אין כאן הדרכות. זה לא הוראות טכניות. שמע, תפתח את הבית שלך, לא יודע, כל מיני הוראות. אין, זה לא ספר, זה לא מסכת כמו מסכת שבת. שמסכת שבת זה הוראות. תעשה ככה, אל תעשה ככה, תברור, לא תברור. שזה גם, זה דבר השם וזה טבעי. אבל מסכת אבות היא פשוט להיות כמו אבא. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. בסך הכל, אל תהיה כלום, אין כאן שום תביעה. אין כאן שום תביעה מלאכותית. אתה לא צריך להמציא, אתה לא צריך עכשיו לעשות כסים, שום דבר. מסכת אבות מתחילתה עד סופה, פשוט להזכיר לך מי אתה, זה הכל. מי אתה, בגלל שאתה ממשך של אבותיך, פשוט תהיה כמו סבא. כמו סבא וסבתא. אבות ואימהות, סך הכל תהיה המשך של אבותיך. כן? זה לא סך הכל, זה המון עבודה, כן? אבל זה מסביר לנו למה מסכת אבות נקרא מסכת אבות. אני רוצה לחזור, כיוון שהזמן קצר מבחינתי. אז מה המהר"ל? אני רוצה, לפי האווירה הזו, מה אומר המהר"ל? מה זה לנחם מסכנים? מה כתוב כאן על לנחם הזה? לנחם זה לא ללטף. או יהודי, אתה מרגיש רע, אז בוא נגיד כולם צדיקים. לא, זה לא, זה לא ככה. אלא נחם זה לרומם. לנחם זה להגיד ליהודי אתה צדיק, בטבעך. ולכן זה לא קשה להיות בעל לב טוב, או שמח, או עין טובה. זה לא קשה, כי זה טבע שלך. הניחום, אתם יודעים מה פירוש המילה לנחם בעברית? מה זה כי ניחמתי? מה פירוש המילה לנחם? אולי נחלד, מה פירוש המילה לנחם? בפרשנות הפשוטה שלנו, מה זה לנחם? זה להגיד לבן אדם, לא נורא, זה אתה בוכה, זה, יש גם עוד עולם טוב, אתם מכירים? אבל זה לא הפרשנות המדויקת בעברית של המילה ניחום. יש פסוק שאומר כי ניחמתי. מה זה כי ניחמתי בהקשר של... כן, להתחרט. כי לנחם בן אדם זה לשנות תפיסה. זה לקחת אותו למקום אחר בצורה עדינה, כן? כאילו, לקחת אותו. כי ניחמתי, כי... יש גם נחמה הפוכה של שלילה, כן? אז לנחם את עם ישראל זה לרומם אותו ולקחת אותו למקום של להבין מי אתה באמת. ולכן יצא דבר מדהים. שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה לא אנטי מסכת אבות, אלא זה הלב של מסכת אבות. כי בעצם, אם לא היה מודעות, כשמה קורה ליהודים בגלות, ואולי גם אנחנו קצת לא יצאנו, אנחנו ברוך השם בגאולה שלמה, ואנחנו... אבל לוקח, אחרי 2,000 שנות מחלה, לוקח זמן להתאושש ממחלה של 2,000 שנה, לא? לוקח זמן. אז אולי אנחנו עדיין יש לנו את השאריות של התודעה הנמוכה, של התודעה אין לי כוחות, אין לי כוחות להיות, וואי, להיות בעין טובה כל היום קשה, מה אתם אומרים? קשה להיות בעין טובה, כל הזמן להרגיש שיהיה עין טובה לבני אדם, זה קשה או קל, מה אתם אומרים? קשה קצת, לא? כי זה בתודעה של הגלות, בתודעה שאדם לא כל כך מרגיש את הגודל ואת האישיות שלו ואת העוצמה הרוחנית ואת הנשמה שלו, כי אנחנו 2,000 שנה לא מרגישים מה זה להיות יהודי, כן? אז עדיין, אנחנו עדיין נמצאים בסיטואציה של מסכת אבות, כן? שאנחנו צריכים לשמוע כדי לתקן את מידותינו, קודם כל להתנחם, אחר כך ללמוד מסכת אבות. הרי זה התקנה. התקנה היא, לומדים פרק מסכת אבות, קודם כל מה הפתיחה של כל פרק שלומדים, מה חז"ל תקנו להגיד? כפתיחה. קודם כל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה עושה לי? מנחם אותי. מה פירוש מנחם אותי? משנה תודעה. מה זה אומר, מה זה שינוי תודעה כאן? מה זה אומר מבחינת שינוי תודעה? תשמע, אתה כבר מתוקן. זאת אומרת, התמה שלך הוא מידות טובות, אישיות מזוכחת, אישיות אידיאליסטית. עם כל, עכשיו, כל תפקידך, רק לשמוע בדיוק מה זה נקרא להיות טוב. כי 2,000 שנה, אנחנו נשחקנו. צריכים רק לזכור מה זה להיות בן של האבות. אברהם, יצחק ויעקב. זה מסכת אבות. כאן, מכאן ואילך, המהר"ל כאן בעריכות מסביר את היסוד של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. קודם כל, זה דבר מוזר. אין רשעים בעולם, אין רשעים מעם ישראל. מה אתם אומרים? יש. אז כאן צריך לברר, זה לא דבר פשוט. נכון, מכון מאיר, ואהבה ואמונה, אבל זה סוגיה. כן? פה ושם אנחנו רואים תופעות רעות, לא? זה ש... נכון?
אז...
או, חלק קטן. נכון, הפשט הפשוט, במשך נראה איך המהר"ל מסביר, אולי שיעור, עוד שיעור שלם, נדבר על הנושא הזה. הכי קל להגיד דבר כזה. כל השאלה שלהם חלק כולם הבא הכוונה, יש לנו יהודים שיש להם חלקיק קטן, 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 קטן. חלקיק. זה תירוץ טוב, אתה אומר. אתה אומר, יש רשעים ויש צדיקים, אלא מה, הצדיקים יש להם חלק גדול, וליהודים. נכון, אפשר להסביר ככה, אבל המהר"ל לא מתחמק מהשאלה, והוא מסביר כפשוטו. כל ישראל, אבל כל, לא משנה, שמאלנים, אני, כל, לא משנה כמה הוא מעצבן אותך, כל. דרך אגב, כתוב במסכת אבות, אני פתח סוגריים, יש יהודים שאין להם חלק לעולם הבא. מי הם היהודים שאין להם חלק לעולם הבא? יש כל מיני דוגמאות, אחת הדוגמאות ששם אני אומר, שהם לא חלק מהכל. הדוגמה שאני תמיד אוהב להביא אותה, כתוב שמי שלא מצטער, מי שלא שמח בשמחתם של הציבור, ומי שלא עצוב באבלו של הציבור, אין לו חסד עולם הבא. זה דבר מעניין. למה זה מעניין? כי מדובר בן אדם צדיק, לומד תורה כל היום, מקפיד על כל המצוות! אין לו חלק לעולם הבא בכלל. למרות שכתוב כל, אבל כמו שידוע בכללים, גם לכלל יש יוצא מן הכלל. אבל אני ככה אומר בסוגריים, שיש אנשים שמצליחים להוציא את עצמם מכלל ישראל. יש, אפשר. אם אדם מתאמץ מאוד, הוא יכול להוציא את עצמו מכלל ישראל. כשאתה לא שמח בשמחה, ואתה לא עצוב כשיש צער. אבל טוב, עכשיו נחזור לענייננו. נראה את הדברים בפנים. לפיכך, סידר הדברים אלו זה אחר זה. בשורה, שורה 6, שורה 5. בסדר? יאללה, מתנצל כאן על הצילום. לפיכך, סידר הדברים אלו זה אחר זה. תחילה, כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. ואין זה שכר מצוות כלל. כלומר, גם אם אתה לא תעשה מצוות בכלל, אתה שייך לעולם הבא. עכשיו פתח סוגריים, מה זה עולם הבא? זה שווה הרבה שיעורים. יש הרבה בלבולים במושגים האלה, אבל ודאי אתם לא צריכים להגיד לכם שזה לא איזשהו, אני יודע מה, בית מדרש עם זהב וכסף, אלא העולם הבא זה שאדם זוכה מבחינה רוחנית למדרגת שבא מלשון נצח. ככה המהר"ל מסביר הרבה פעמים. כי יש באדם שני ממדים, ממד חומרי שנעלם, נגמר, החומר אתם יודעים קלה. וחומר זה לא דווקא גוש בשר, אלא דברים שאין להם, יש להם ערך זמני, כן? וגם בממד הפיזי, אתם יודעים, חומר מתקלה. וגם בממד של האישיות. מישהו חומרי והוא אגואיסטי, אז זה, יש בו עולם קטן כזה, שהוא בא ונעלם. אם, כתוב כל ישראל, לא כל בני אדם. כלומר, יהודי שהוא חלק מעם ישראל, אז הוא שייך לנצח. עולם הבא, קשור לערכים נצחיים, שהם לא מתקלים ולא נעלמים. ולעולמי עד, זה קיים. או בא זה הולך ובא. מה זה עולם הבא? הולך ובא. ונגיד את זה סביבה פשוטה, כל ישראל יש להם שייכות באישיות שלהם, בנפש שלהם, למציאות נצחית. יהודי זה לא דבר שנעלם. יש לו ערך נצחי. כן? אפשר להעריך בזה, מה המשמעויות של זה, מאיפה זה בא, אבל זה היסוד של המושג עולם הבא. כן? ודרך אגב, יש מושג שנקרא עולמך תראה בחייך, כן? אז דרך אגב, אבל אנחנו אומרים שאדם, כשהוא בחיים שלו, ביום יום, הוא לא יכול לחיות את העולם הבא. זאת אומרת, יש לו, כן? הוא שייך למדרגה הזאת בפוטנציאל. אבל אחרי 120, שם מתברר הנקודה הזאת, שגם כשאין גוף, ואין ידיים ורגליים, שם מתברר שהנפש של האדם, של אותו יהודי שעבד בה עד 120, הוא עשה דברים שיש להם ערך נצחי. וגם אם הוא לא עשה שום דבר, האישיות שלו, הנפש שלו, יש לה ערך נצחי. מה זה ערך נצחי? שזה לא דבר שהוא איזשהו משהו מצומצם, שבתקופה מסוימת, במציאות מסוימת, יש משמעות לחיים שלו. אלא יש משמעות לעצם זה שיהודי נמצא בעולם, יש לו משמעות אבסולוטית. נגיד את זה כתוב בחז"ל, שהעולם לא יכול בכלל לצאת לפועל בלי נשמה אחת של יהודי. לא יעלה על הדעת, אפילו נשמה אחת הייתה חסרה, דברים ידועים בספרים. אין דבר כזה שבכלל העולם יתקיים, אם יהיה חסר נשמה אחת של יהודי, לעולם, זאת אומרת, נשמה אחת לאורך כל ההיסטוריה. כי כל נשמה של יהודי, הוא יש לו ערך עצמי. זה נקרא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הערך העצמי, הכוונה, בלי קשר לשאלה מה עשית. וגם יהודי שכל חייו עבר עבירות ולא קיים מצוות בכלל. אבל הערך הוא מעצם הנשמה שלך. הוא מעצם המציאות הפנימית הרוחנית של האדם. בלי קשר לשאלה מה כן עשית ומה לא עשית. נראה את הדברים בפנים. אומר כאן המהר"ל, ואין זה שכר מצוות כלל, רק מצד עצם בריאתם שברא השם יתברך אותם. כמו שאמרו, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. מעשה ידיו של מי? של הקדוש ברוך הוא. אני השתתלתי כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי כאן נשמות, שעצם מאותם הנשמות האלה בעולם, זה הקיום של העולם. אני מתפאר בזה. מעשה ידי, לא מעשה ידיכם, לא משנה מה עשיתם. מעשה ידי להתפאר, לא מעשה ידיכם. אני נוטע נשמות כאלה גדולות, שעצם מציאות הנשמה מקיים את העולם. והתפיסה הזאת והבנת זה, זה הבנה של הערך שכל יהודי ויהודי יש לו משמעות. וכשאנחנו נפרדים מהיהודי אחרי 120, דרך אגב, לא שאנחנו מרחמים על היהודי, זה גם נקודה, אבל זה נקודה יותר יסודית, שאנחנו נפרדים בפועל מבחינה, שאנחנו לא נפגשים עם הנשמה האדירה הזאת. כן? יש אנשים שלא יודעים ככה, כל הנושא הזה של איך נפרדים מבני אדם אחרי 120, צריך ברור. כן? אנחנו נפרדים מבן אדם, הצער הוא עלינו. כן? ככה זל אומרים, הצער הוא עלינו. שאנחנו זכינו 120 שנה להיות, להיפגש ולספוג ולהיות להיות קשורים לנשמה הזו, והנשמה הזאת עכשיו אנחנו לא קשורים אליה, אנחנו לא נפגשים איתה, אנחנו מציאות, במציאות היומיומית שלנו, לא נפגשים עם הנשמה הזו. זה כל המשמעות של הצער והאבל שלנו אחרי שבן אדם נפטר. אומר כאן, היינו מסגר, נשמח. אומר כאן המהר"ל, כי במה שהם מעשה ידיו, יש להם המעלה העליונה, לכך זוכים לעולם הבא. לא מצד המעשים שלנו, לא מצד הפעולות שלנו, זה ערך עצמי. ולכך אמרינן, עכשיו הוא הביא גמרא מסכת סנהדרין, קטן מהמתי בא לעולם הבא. שאלה, הגמרא חוקרת חקירה. מאיזה שלב בהיסטוריה של בן אדם, ממתי הוא בא לעולם הבא? מה אתם אומרים? מאיזה שלב? אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מאיזה שלב? מה אתם הייתם אומרים? מה? קטן מה עושה? קטן תינוק, מה עושה? מה עושה קטן שנולד? בוכה, אוכל, מקסימום מפריע להורים שלו לישון. כן. וגם הרבה אומרת ככה. קטן, ממתי באו לעולם הבא? רבי חייא ורבי שמעון בר רבי. אחד אמר משעה שנולד. ואחד אמר, אחד מהם אמר משעה שסיפר. מה זה מה שסיפר? מהרגע שהוא מדבר. כלומר, השאלה היא, עצם החיים של היהודי, יש לו ערך עצמי, והשיטה השנייה אומרת, לא, אל תגזים. ממתי יש לו חלק לעולם הבא? משעה שיש לו קצת תודעה, הוא יודע ככה לדבר, כן, אני יכול להגיד, מודה אני, הוא יודע להגיד, כן. מנדה אמר משעה שנולד, הכתיב, הגידו צדקתו לעם נולד, כי עשה. כלומר, השיטה הזאת מחדדת, שזה בכלל לא קשור לשאלה מה כישרון כאן, ומה הידיעות כאן, ומה... עצם הנשמה. בלי קשר לשאלה מה עשית ומה הבנת, עצם הנשמה. אשתי אחות, אז הרבה פעמים מספרת לי, במקום די טרגי, במחלקה די טרגית, יש שם הרבה פטירות. והרבה פעמים מספרת לי שהיא בלב שלה רוצה שבן אדם ימות. כל פעם אני מזועזע, ואני מראה לה כל מיני מברי חז"ל, והיא אומרת לי, אתה מזועזע כי אתה לא מבין מה זה לחיות בצער. מה זה יהודי גוסס, מה זה... אני אומר, כי לכאורה אתה אומר, מה זה, הבן אדם כל כך בצער, אז מה, יאללה, שיגמור, לא? דרך אגב, לאט לאט אני קולט שהיא קצת צודקת, אבל אני כל פעם אומר, מצד שני, מי שלומד את המהר"ל הזה, יש המון, המהר"ל כותב על זה בכמה מקומות, מה זה דקה של נשמה של יהודי בעולם? אם היינו מבינים, אולי קצת היינו כן חוששים להקדמת מוות. יש הרבה סוגיות הלכתיות שרופאים, למשל, יותר אוהבים, נוטים לקצר את חיים, ורבנים אומרים, תשמע, זה עדיין לא. עדיין יש לו, הגזע המוח קיים, אז הנשמה כאן. אנחנו שמחים שהנשמה קיימת. יש בזה מתח בין ההלכה לבין הרופאים, אבל גם כאן יש כאן איזו אמירה. רחמה, נכון. נכון, באמת, נכון. אבל עדיין, כי כאן צער, נכון, נכון, שהוא מת. אבל מצד שני, אילו יהודי היה יודע מה זה, מה המשמעות של נשמה באדם, אז אני אומר, יש כאן מתח, יש כאן כאן. וחוץ מזה, לפעמים אתה אומר, מה זה, זה כל כך, יש אדם שמתייסר כל כך, עד כדי כך שאתה אומר, מה, זה פשוט גמילות חסדים שיפסיק את החיים האלה. טוב. צדדים לכאן ולכאן, אבל אנחנו, אולי, אנחנו לא מבינים, זה הנקודה. אם ניתן כותרת, אנחנו לא כל כך מבינים מה המשמעות הרוחנית של עצם הנשמה של יהודים. לא כל כך מבינים. ואני רוצה אולי לחזור ליסוד של מה שהמהר"ל מחדד לנו. למה הדבר הזה נכתב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא לפני מסכת אבות? תשובה פשוטה. כי ככל שאנחנו מבינים באמת מה עכשיו, לפני שתיקנתי את עצמי, לפני שאני הצלחתי להיות מושלם, אני לא מושלם, ויש לי מורכבויות, ויש לי נפילות, אני על הפנים. אבל התודעה, שבאמת, באמת, הטבע שלי הוא כל כך גדול, הוא כל כך צדיק, הוא כל כך עוצמתי, שאני לא מסוגל לא לתקן את עצמי. כן. אז אם ככה נסכם את הנקודה שהמהר"ל הולך עליה בעריכות, אבל כרגע אין זמן ולא המקום לקרוא את כל היסוד הזה, שכיוון שהטבע שלנו הוא עולם הבא, אז זה דבר לא נורמלי לחיות לא לפי הטבע. זה כמו מכונה שלא פועלת לפי הסטנדרטים של הכל. כבר פשוט, מכונית, מפעילים אותה לפי הסטנדרטים, לפי מה שהיא אמורה להיות. כן? כל אחד חי לפי טבעו. כמו שצמח, אנחנו פועלים איתו לפי הטבע שלו, כמו כל מכונה. אז איך יכול להיות שבן אדם חי בצורה מקולקלת? כמו שאנחנו יודעים, שמה קורה לבן אדם שלא אוכל באופן מה שאמור לאכול? מה יקרה לו? חולה, כן. באמת, הדבר הכי נורמלי של אדם, לחיות לפי הטבע. לא להמציא שום דבר, לא לעשות שום דבר מהפכות, שום מהפכות בחיים. בדיוק הפוך. פשוט, הרבה צרות יש לך כי אתה לא חי לפי הטבע. כמו שאדם לא אוכל לפי הטבע שלו, אז יש לו צרות, נכון? אם אדם לא מפעיל את הגוף לפי הטבע, יש לו צרות. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אם אדם לא מפעיל את עולם המידות שלו, את האישיות שלו, לפי הנורמה, אז אחר כך אתה מתפלא, בת אדם שלא מפעיל את עולם המידות, מבחינת עולם הרגשי שלו, מבחינת עולם ההתנהלותי שלו, פלא שיש לו דיכאונות. פשוט מאוד, אם יש לך דיכאונות, וכל מיני מחשבות רעות, כי פשוט אתה לא חי לפי הטבע שלך. אז אם ככה נסכם, אני פשוט, יש לי שיעור גמרא עוד מעט, אז אני מתנצל, אני ככה בין לבין. אני יש ככה שיעור יצר יחסית, אני מתנצל. אני מסכם. מסכם את הנקודה שרציתי להגיד היום. לפני הלימוד, מה חז"ל תיקנו להגיד? לפני הלימוד מסכת אבות, שזה תיקון המידות, מה אומרים לפני כן? כל ישראל, יש להם חלק. בסוף הלימוד מה אומרים? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך היא באה להם תורה ומצוות. למה זה ככה? שואל המהר"ל, למה זה ככה? והתירוץ הוא לנחם. ואני מסביר מה פירוש לנחם. אפשר לקרוא את המהר"ל, תשמע, אנשים ייכנסו לדיכאון, לא יפה, אז בוא נגיד לך אתה צדיק. אבל זה לא הפשט במהר"ל, זה בטוח זה לא הפשט במהר"ל. לנחם הכוונה לרומם. שיהודים בגלות הם לא יודעים מי הם. וההידרדרות הרוחנית בגלות באה מתוך איזשהו חוסר תודעה של הגודל, של הצדיקות הפנימית, של האופי. הבנה מי אני ומה שמי, כן? ולכן באה המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, הטבע שלך הוא להיות בעל נתינה, להיות אדם שהוא כל כולו אדם טוב ובעל מידות ובעל שמחה, כל מסכת אבות. וכיוון שזה הטבע שלך, בוא תלמד מסכת אבות. אחר כך, בסוף בסוף דבר, אחרי שיש מסכת אבות, אפשר לקיים מצוות. דרך ארץ, יש ביטוי, נכון? דרך ארץ, קדמה לתורה. שיעור הבא נדבר על המושג הזה. כי אחרי מסכת אבות, תוכל להקפיד על מצוות אחרות. דרך אגב, בעדיין צריך להקפיד על כל המצוות. אבל הבסיס, דרך ארץ ואחר כך תורה, זה הסוגיה הבאה, זה השיעור הבא, שבעזרת השם נלמד בעריכות. מה היחס בין כל עולם המידות לעולם המצוות? כן? זה הסוגיה הבאה, אני מתנצל שאני מקצר. שים כאן נקודה, בוקר טוב. אז בעזרת השם, אפשר להיפגש כאן ביום רביעי הבא ב-11. זה נדר. אז אם אתם רוצים, שמרו את הדפים. נעשה צילום. כן, בסדר.